אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט באולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. רדיו סול משתתף בצערם של המשפחות של שיבת חיילינו שנפלו אמש במלחמה בעזה. יהי זכרם ברוך, ונאחל החלמה מלאה ומהירה לפצועים. הערב נדון בשאלה הגרעין, האל והאדם, בונים או הורסים או מרתיעים את העולם. וקודם שנתחיל לדון בשאלת היום, נשמע את להקת בצל ירוק בשירם המיתולוגי בראשית, ששם הם מתארים את בריאת העולם על ידי האדם, ובסוף שירם הם אומרים שהאל ברא גם את האטום. להקת בצל ירוק, אנחנו נשמעים לכם.
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.
וביום הראשון הבדיל אלוהים בין חושך לאור, ויהי אור. והבוקר בהיר זרח בעולם, ואחריו בא הלילה שחור.
ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד.
וביום השני הוא יצר את הרקיע, הרקיע הנפלא והכחול.
הרקיע שפרץ מתוך המים והפיע, ונפרס מעל גבוה ועגול.
וביום השלישי הוא יצר את היבשת, את העמק, את ההר ואת הים.
ונטע הרבה עצים וגם שתל פרחים בדשא, שהפליאו את העין ביופיים.
ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי.
וביום הרביעי את השמש ברא, וירח עלה בלילות. רידלות כוכבים, כל כוכב ומזל, סובבו ועברו במסילות.
ויהי ערב, ויהי בוקר רביעי.
וביום חמישי הוא יצר חיים במים, הצדפים את הדגים התנינים.
ובאותו היום פרחו בני הכנף אל השמיים, הנשרים, הסלוליות והיונים.
וביום השישי הוא יצר חיות החלד, הפילים, האיילות והצבועים.
ובאותו היום ממש הוא ברא אדם בצלם,
הוא ברא אדם לצלם אלוהים.
ויהי ערב, ויהי בוקר,
והאדם אילף כל בהמה
והאדם חרש באדמה
והאדם המציא את הגלגל והאדם השיט ספינות על גל
והאדם ריסר את הכיתור והאדם תסמר את הציפור והאדם כבש כוכבי מרור
ולאחר ששמענו את להקת בצל ירוק המיתולוגית על בריאת האדם, והם גם הם אומרים בסוף שהאל ברא את האטום, אנחנו נצא לדרך. ועכשיו, מכיוון שיצאנו לדרך, אני מבקש לעלות לפני מאזיננו את האירוניה שבשידור שלנו. האירוניה שאומרת, שמדי שנה מחולקים פרסי נובל לשלום. האירוניה בפרס הוא שהוא מוענק על ידי האקדמיה השוודית מכספי מענק הפרס של אלפרד נובל. מי היה אלפרד נובל? אלפרד נובל היה פיזיקאי אשר המציא את הדינמיט אשר גורם למותם של מיליוני חיילים ואזרחים בשדות הקרב ובעורף האזרחי. אולי התכוון המדען אלפרד נובל להלקות על חטא על גרימתו בעקיפים למותם של מיליוני אנשים, ובכך שאחרי מותו כגורם למנהיגים יהודיים לקדם את השלום בעולם ותמורה למאמציהם יקברו את פרס נובל לשלום. אנחנו רואים פה לפנינו דבר והיפוכו. אלפרד נובל מצד אחד גם הביא את הדינמיט להקות את האדם, ולאחר מותו הוא הביא את הממון שעשה ממנו, הביא אותו לפלידי פרס נובל לשלום. ניגש לדיון עצמו. היכן מעורבות האל בהכחדת האדם? התשובה לאמיתו של דבר מורכבת. מצד אחד, האל הניח לפני האדם את כל האמצעים למחיה, וגם למחיה וגם להרג, ואמר לו, תבחין בין טוב לרע, והוא גם מייעץ לו, ובחרת בחיים. ומצד שני, האל עצמו הביא להכחדת היקום לפחות בשני מקרים. במקרה הראשון זה היה מבול בימי נוח. מה הוא אומר האל לסובבים אותו? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ולכן הוא הכחיד את כל היקום בתקופתו של נוח והביא למבול של 40 יום. ובסופו של אותו מבול ואותה הכחדת האדם הופיעה תופעת הקשת בענן, המוזכרת לראשונה בתנ"ך בספר בראשית. התופעה הזאת מסמלת את הברית שקראת אלוהים מבני האדם לאחר המבול בימי נוח, שבה נשבע כי לא יביא עוד מבול על הארץ. ואני אצטט מספר בראשית, ויאמר אלוהים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם. נהיינו, האל הבטיח שהוא לא יביא מצד אחד עוד פעם לידי הכחדת האדם. אבל הוא הביא לידי הכחדת סדום ועמורה. ככתוב באותו בפרשת לך לך. ויאמרו אנשים ללוט, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, המקום הזה מתכוונים לסדום ועמורה, כי גדלה צעקתם את פני אדוני, וישלחונו אדוני לשחתה. המלאכים אומרים לסדום, אנחנו אמורים להרוס את סדום ועמורה, בוא איתנו, צא מן המקום. האלוהים גם התכוון לעיר נינווה, להשחית את העיר נינווה. כמו כתוב בספר יונה, ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. מה ביקש אברהם, האל מיונה? עלה לנינווה והווה להשחטתה. מדוע? כי עלתה רעתם לפניי. ברור שבסוף תושבי נינווה, לפי הכתוב, עשו תשובה, והעיר ניצלה, ונשאלת השאלה, מה רוצה האל? בכדי שלא ישחית את האדם, ושלא ישחית את היקום. וכל זה כתוב בספר מיכה. הגיד לך אדם מה טוב, ומה אדוני דורש ממך. כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, והצדי הלכת עם אלוהיך. ואז תנצל ממלחמות והכחדת האדם. נעבור לשאלה השנייה. מתי יצר האדם לראשונה את הגרעין? דהיינו את פצצת האטום. פיתוח ניצני הגרעין היא פצצת האטום החלו לראשונה מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה. ואולם, בשנת 1938-9, קיבל את הגרעין תאוצת פיתוח על ידי מדען גרמני ומדענית גרמניה יהודיה שפעלו עבור גרמניה הנאצית שהתכוונה גם באמצעות פצצת האטום לכבוש את אירופה ואמריקה כולן ולשלוט בעולם לכ-1,000 שנה. באוגוסט 39 הזהירו בכתב שני פיזיקאים יהודים גרמנים ובתוכם פרופסור אלברט איינשטיין את הנשיא האמריקאי פרנקלין רוזוולד מפני פיתוח אפשרי גרמני של פצצה בעלת עוצמה גדולה במיוחד מסוג חדש שגרמניה הנאצית מתכוונת להשתמש בה כנגד מדינות אירופה ואמריקה. במכתב הם מתריעים ומציעים שעל ארצות הברית לנקוט בצעדים להשגת אמצעים דומים כנגד הפצצה הגרמנית האפשרית. לאחר ההתקפה היפנית על ארצות הברית באי פרל הרבור בשביעי לדצמבר 41 והכרזת המלחמה של ארצות הברית על יפן וגרמניה, החלה ארצות הברית בפיתוח מואץ מאוד של פצצת האטום האמריקאי כנגד גרמניה הנאצית וצבאות הציר. החל מספטמבר 1942 החל הצבא האמריקאי לפתח פרויקט סודי ביותר של פיתוח נשק אטומי בשם תוכנית מנהטן, שבראשה עמדו גם שני פיזיקאים יהודים אמריקאים, אלפרד אופנהיימר ואדוארד טסלר. תוכנית מנהטן לפיתוח הגרעין פצצת האטום האמריקאית נפרסה על יותר מ-30 אתרים פעילים, רובם המכריע בארצות הברית, אך גם באנגליה וקנדה. סך הכל עבדו בפרויקט מנהטן תחת סודיות מלאה מעל 130 אלף איש. עלות הפרויקט הגרעין האמריקאי בשווה ערך של היום עלה בערך 23 מיליארד דולר. ולכן אנחנו רואים מתי החל הפרויקט של הגרעין לנבוט ולעלות ולהגיע לידי זה שהאיראנים חשבו שהם מטילים עלינו את הפצצה בעתיד לבוא. נשאל את השאלה השלישית, מה מטרת השימוש בגרעין? לבנות, להרוס או להרתיע את העולם? האמת, התשובה מורכבת. כי קיימים קורים למטרות שלום וייצור אנרגיה אזרחית. בישראל למשל, קיים קור לאנרגיה בנחל סורק, שהוא המרכז למחקר גרעיני. סורק הוא אחד משני מכוני המחקר לתחום הגרעין במדינת ישראל. במרכז מתבצע מחקר ופיתוח למטרות אזרחיות. צרפת ידועה שמפיקה כ-90% מהאנרגיה לצרכים אטומיים, לצרכים אזרחיים, מאותם קורים אטומיים. ברוסיה קיימים מספר קורים גרעינים לשלום, אחד מהם ידוע לשמצה הוא עקור בעיר באוקראינה, באוקראינה בשם צ'רנוביל, אשר התפוצץ בשנת 1986 מתאונת מדענים בקור, שהביאה למותם של בין 4,000 ל-93,000 איש בשנים מ-1986 להיום. ולפני שנמשיך, נצא לשירו של אריק לביא, ניגון עתיק. אולי ירגיע אותנו מהנושא עצמו.
תרדנה בלב דמעותיי, שמחתי לך אבעיר כצרור תבן, אם תרחפנה מכל עצמותייך, אחסך ואשכב לי על אבן. אם תאמרי אל מחול על אחרון מיתריי ינגן לך, אם תחסר לך מתנה התולדת את חיי ומותי אתן לך. ואם לחם טובי או יין מן הבית אצא הכפוף שכם, והם קורת עיניי השתיים, ואביא לך גם יין גם לחם. אך אם פעם תהי צוחקת בלעדיי במסיבת מרעייך, תעבור קנאתי שותקת ותשרוף את ביתך עלייך. אך אם פעם תהי צוחקת בלעדיי במסיבת מרעייך, תעבור קנאתי שותקת ותשרוף את ביתך עלייך.
גם קוראים לצערנו למטרות מלחמה. באוגוסט 45 הטילה ארצות הברית שתי פצצות אטום על יפן והכניע את יפן. בפיצוצי פצצת האטום בירושימה ובנגסקי נהרגו עשרות אלפי בני אדם, חלקם באופן מיידי וחלקם כתוצאה מהשפעת הקרינה לאחר מכן. בהירושימה בלבד מספר ההרוגים מוערך בין 90 ל-146,000 איש, ובנגסקי בין 39 ל-80,000. ההפצצות הרי ביפן הובילו לסיומה המוחלט של מלחמת העולם השנייה, עם אובדן שבין 60 ל-70 מיליון איש, חיילים, אזרחים ותינוקות. תשאל השאלה, מדוע ארצות הברית הטילה שתי פצצות אטום על יפן? התשובה היא די ברורה ומסודרת. במחשבה של הצבא האמריקאי, הם העריכו שקרוב למיליון חיילי ארצות הברית ישלמו בחייהם בכיבוש או בכיבוש יפן, שיביא בסופו של דבר לסיומה של מלחמת העולם השנייה. ובהשוואה למיליון פוטנציאל של מיליון חיילים שאמורים לתת את נפשם וגופם לכיבוש האי יפן, כי הרי הנזק בהירושימה או בנגסקי היה קטן יותר. המספרים הם די קרים, אבל העובדות נאמרו. פעמיים נשלחו פצצות אטום על ערים בעולם, אשר הביאו בסיומו של דבר לסיומה של מלחמת העולם השנייה, שהביאה איתה, כפי שנאמר, אובדן שבין 60 ל-70 מיליון אנשים. כן, קיימים גם קורים גרעיניים למטרת הרתעה, שהעולם יירתע ולא ייכנס למימוש של הקורים הגרעיניים. זה קרה בפעם הראשונה בהקמתה של המלחמה הקרה, ב-1947, פברואר 47, שנה וחצי לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה, השנייה, הגיעו לידי מסקנה שהמערב והמזרח רחוקים אחד מהשני בדעותיהם. המזרח רצה להתפשט, המערב רצה לעצור את זה, ובשנת 1947 החלה מה שאנחנו קוראים המלחמה הקרה. כל אחד מהצדדים החזיק בנשק או בגרעין אטום כדי להרתיע את השני. ומאז 47 ועד היום ההרתעה עבדה. אף אחד מהצדדים לא רצה שהצד השני יחל וגם הוא ייפגע. זכורה לנו יפה החילוקי הדעות בין קנדי לחושוב במפרץ החזרים 1961. חושוב הביא טילים של ב-50 קילומטר ממרחק של ארצות הברית למיאמי. אומר לו הנשיא קנדי, זה לא יכול להיות. אם אתה לא משיג או מוריד את הטילים עד לשעה מסוימת, בין ביום מסוים ב-1961, כי אני אפעיל את הנשק הקטלני. חושוב הבין שהוא עומד בפני הרתעה נכונה, שעשויה להגיע לידי מימוש, והוא השיג את אותם הטילים חזרה לתחומי ארצות הברית. לאחרונה, במלחמת אוקראינה, 2022 ועד להיום, פעמיים, אם זכור לי טוב, הנשיא פוטין התריע את המערב שלא יתערב, שמה הוא ילך לכיוון הנשק האטום. וגם פה זה עבד. דהיינו, הנשק האטום, הגרעיני, הוא מרתיע את האנשים מלהשתמש בו. יואר, 9 מדינות בעולם מחזיקות בגרעין. ארצות הברית, צרפת, אנגליה, רוסיה, סין, קוריאה הצפונית, הודו, פקיסטן, ולפי מקורות זרים, גם ישראל. ואם אנחנו מדברים על הגרעין לפי מקורות זרים שקיים בישראל, השאלה היא למה הוא הוקם. נחזור רגע אחורה. הוא הוקם ב-1953, שבן גוריון, שהיה אז ראש הממשלה, הבין שישראל נוסדה במרחב ערבי וכולה מסובבת באויבים להוציא את הצד המערבי של הדהיינו ים התיכון. הוא פנה אז למדען בשם דוקטור ברגמן, ישראלי, והוא אמר לו, אנחנו חייבים למצוא מענה לנושא הזה שאנחנו מסובבים במדינות ערב. כי עלול לקרוא מצב שאנחנו ניתקל בכולן בעת ובאותה זמן. וכך הוקם אותו מפעל לטקסטיל כביכול בדימונה. הייתה בעיה. מאיכן מביאים את החומרים? מי יקים לנו את הגרעין? עמדה לרשותנו, לרשות ישראל, צרפת, אז ידידה אך טובה ביותר של ישראל, הרבה בזכותו של שמעון פרס, והם העניקו לנו את הגרעין, את הכור, כאשר שני הצדדים ידעו שזה כור חם, דהיינו, זה קור ליצירת פצצת גרעין, ולא לשלום, ולא לאנרגיה, ושני הצדדים בעצימות עין הקימו את זה. האמריקאים, ברשותו של הנשיא קנדי, הריח משהו לא טוב, ודרש מישראל הבהרה ברורה. בן גוריון בא לפגישה עם קנדי. אני רואה לפניי את קנדי הגבוה ואת בן גוריון הנמוך, ובן גוריון אומר לקנדי בעמימות, תבין לבד, ותבין שאנחנו לא יכולים לומר, דהיינו משם נבעה העמימות שישראל קורחת את עצמה סביב הגרעין. אבל העמימות הזאת לא מצאה חן בעיני האמריקאים, ולאחר הירצחו של קנדי, עלה ג'ונסון כנשיא, וקרא ללוי אשכול אליו למשרד הסגלגל, ושאל אותו שאלה ברורה, מה קורה במפעל הזה שאתם קוראים לו המפעל הטקסטיל בדימונה. לוי אשכול בא לניו יורק כדי לקבל את הטילים שאז היו הטילים המפותחים ביותר, וקראו להם טילי ההוק. וג'ונסון עשה דיל עם לוי אשכול, שני אנשים מיושבי דעת, ולפי הספרים הודה לוי אשכול שמפעל הטקסטיל הוא מפעל לייצור הגרעין לפי מקורות זרים, וג'ונסון נתן לישראל את טילי ההוק. והעמימות הזאת היא נשארת. אני עכשיו מוביל את עצמנו ליום השלישי במלחמת יום כיפור. ישראל במצב נוראי בכל החזיתות, בכל שני החזיתות, המצרית והסורית. דיין כשר הביטחון לא במיטבו. ולפי מקורות, לפי הספרים ומקורות זרים, הוא הציע לגולדה מאיר, שהייתה אז ראש ממשלה, הוא הציע לה להוציא את הפצצה הגרעינית ממקומה, בכדי שיראו אותם הסטלייטים השונים באוויר. מה שקרה בשטח הוא שהוציאו חלקים מסוימים מהגרעין הישראלי על פני השטח. הלוויינים של האמריקאים והסורים קלטו את החלקים האלה, ושני המנהיגים של אז, קנדי וקוסיגין, אמרו, הישראלים עלולים להפעיל את הנשק הגרעיני. מה קרה בשטח? כשניקסון, שר, נשיא ארצות הברית, ראה שישראל מוציאה חלקים מהגרעין שלה על פני השטח והלוויינים האמריקאים קלטו את זה, ניקסון בעזרתו הרבה של שר החוץ קיסינג'ר הורה מיד להפעיל את את משלוחי הנשק לישראל. המשלוחי הנשק האלה היו כבר מוכנים באזור גרמניה ובאזור אחר ובמלטה, אבל הם לא קיבלו את ההוראה. לאחר שישראל הוציאה את אותם חלקים מסוימים של ההרתעה, של הנשק, הפעיל הנשיא ניקסון את אותם משלוחים שהצילו את ישראל מקטסטרופה גדולה יותר. לכן אנחנו יכולים לבוא ולומר שהנשק הגרעיני הזה הוא גם נשק הרתעתי. הוא נשק הרתעתי שאנחנו לא יודעים לאן הוא יכול להוביל. אנחנו לא יודעים לכאן הוא יכול, מה טוב יכול להביא ומה לא טוב הוא יכול להביא. אבל צריך לדעת איך לחיות איתו. וזה שישנם 9 מדינות המחזיקות בנשק גרעיני, אבל יודעות לא להפעיל אותם, זה מראה שלנשק הזה יש גם אולי איזשהו טוב ואיזשהו דבר שניתן לחיות איתו. ולפני שנעבור לאיראן והגרעין, אנחנו נשמע את יפה ירקוני בשירה האמיני יום יבוא.
היום מחות היא מלחמתנו, לכן רחוק אני מכאן. תחוגינה את גישתנו במטבחנו הקטון. על מקומי שבחרתי הוא, תרימי יין מלא כוסי. תראי מי אילו זה אני הוא, יושב איתך כמו תמיד.
האמין יום יבוא, טוב יהיה מבטיח לך, לחבק אותך אבוא, והכל השיח לך. האמין יום יבוא, טוב יהיה מבטיח לך, לחבק
תחבו, והכל השיח לה. מול הפה אולי יצאנו עד לאשמורת ראשונה. היום שקטנו ונרגענו ומחשיפה כוח הלבנה. את גישתי איתך זכרתי ושמלתך הירוקה. הלילה טוב לי, כה אמרתי, כי את קרובה לי רחוקה.
האמין יום יבוא, טוב יהיה מבטיח לך, לחבק אותך אבוא, והכל השיח לך. האמין יום יבוא, טוב יהיה מבטיח לך, לחבק והכל השיח
לך. שנופחים פיות הסטנים המרגימות נאנחות, אז מחשבתי תעבירני אלייך ראיה ויחות. ואז ידע לקרב יש טעם, אף כי המחיר יקר מאוד. בכדי שיום יבוא אי פעם נוכל לנשום פה ולחיות.
האמין יום יבוא, טוב יהיה מבטיח לך, לחבק אותך אבוא, והכל השיח לך. האמין יום יבוא, טוב יהיה
השאלה הבאה, והיא, מה לאיראן ולגרעין? האם פיתוח הגרעין באיראן מופנה כנגד ישראל בלבד, או העולם המערבי? ישנה אפשרות אחרת, שהיא אמורה לעזור להקמתה המחודשת של האימפריה הפרסית, שהתקיימה כ-200 שנה, בין השנים 540 ל-330 לפני הספירה. ישנם כאלה החושבים או המפתחים תיאוריה שהגרעין מתחבר לאסלאם. גילוי נאות, אני לא מכיר הרבה ולא מבין הרבה באסלאם, אבל מהמעט שלמדתי במחוזות השונים, אני לא מצאתי שהאסלאם פונה כנגד המערב. אני מצאתי שהאסלאם רואה בנו הישראלים לא צאצאי בני ישראל. וזאת מדוע, מה החשיבות שלהם? לפי האסלאם, בני ישראל זכאים לשבת על אדמת ארץ ישראל, דהיינו על אדמת מדינת ישראל. אבל הם טוענים שבני ישראל נעלמו בגלויות השונות, ואנחנו, העם היהודי, לא קשור כלל לבני ישראל של אז, של התנ"ך, של האב המשותף אברהם. ולכן אין לנו חלק ונחלה על הארץ הזאת שמדינת ישראל הוקמה עליה. למרות כל זה, ולמרות שהיהודי באסלאם הוא לא הפרסונה גרטה החיובי ביותר, לבוא לחשוב שפיתוח הגרעין נעשה ברוח האסלאם כנגד ישראל, קשה לי לאמת או להכחיש את הדבר הזה. אבל אז אולי נראית לי הצברה האחרת יותר נכונה, הקמתה מחודשת של האימפריה הפרסית, שהתקיימה כ-200 שנה בשנים בין 540 ל-330 לפני הספירה. אולי יש להם את המחשבה הזאת. בינינו, לארדואן יש גם מחשבה דומה. הוא גם רוצה להקים את האימפריה העות'מאנית. ופה יש לנו את הפרסית. נשאלת השאלה, האם לשם מטרה זו נצרך הגרעין? מה הגרעין אצל איראן? איום? או בפועל? ראינו בשטח בימים האחרונים עד אתמול שלשום, שאת הטילים הבליסטיים הם ידעו לשלוח, וגרמו נזק לא מעט, וליבנו עם הנפגעים, ועם המתים, ועם אלה שיצאו מדירותיהם. האם מזה ניתן להבין, שאולי גם הגרעין היה מופנה כלפינו? אין לי על זה תשובה. אני יודע רק דבר אחד, שהנושא מאוד כואב, הנושא מאוד מכאיב, החלטתי מאזינות ומאזינים יקרים להעלות אותו על פני השטח, כדי לראות באיזה מידה הגרעין קשור לאל, קשור לאדם, ואם הוא קשור לאדם, מתי הוא מרתיע, מתי הוא חיובי ומתי הוא שלילי. אבל דבר אחד ברור, לאל הוא לא קשור, כי האל אומר, אני נותן לכם את הכל שביכולתי כדי לחיות בהם, כמו שנאמר, וחיית בהם, ובחרת בחיים. נשאר שהגרעין הוא פרי המצאתו של האדם. אולי כדי למנוע מלחמות עתידיות, ואולי בכדי לוודא שכאלה לא יחזרו עוד פעם, כמו כפי שקרה בהירושימה ונגזקי ב-1945. מאזינות ומאזינים, הערב נגענו על קצה המזלג בנקודת הגרעין או פצצת האטום ואיומיה על העולם. בפעם האחרונה שישראל, ארצנו הקטנה, שקטה ממלחמות מלאות או חלקיות, היו בשנים שבין נובמבר 73, סיומה של מלחמת יום כיפור, לחמישי ביוני 1982, תחילתה של מלחמת לבנון הראשונה. דהיינו, המדינה שקטה 8.5 שנות שקט. הפעם אני מקווה, לאחר שסיימנו את עם כלבי, ואני מקווה מאוד שנסיים גם את חרבות ברזל וכידוני גדעון, הפעם אני מקווה שצבאנו ישכין שלום ושקט ארוך בארץ לפחות ל-20 שנה, ללא הרוגים, ללא חטופים. וב-20 שנה אלה אני מקווה שנתרכז בבניית ארצנו ונמצא את המשותף לתוכנית ייעוד מוסכמת ומשותפת חדשה לישראל ל-75 השנים הקרובות. תודה לאבנר תכנאי השידור, וממני בן שפט תחקיר עורך ומגיש, ולפני שנסיים נשמע שיר יום חדש נפלא. אולי פתחנו אתמול שלשום יום חדש ונפלא, אבל הוא לא יכול להיות כך לפני שחטופינו יחזרו חזרה לארצם. ערב טוב, שלום שלום, ויהיה שלום.
עכשיו קצת קשה, אתה חושב לוותר, אתה הרי לא הטיפוס שנלחם בשיניים, הופך שולחנות לעתים רחוקות, גם זה רק כדי לנקות את הרצפה עם קצת מים, בבית קפה בפינה אתה דופק הופעה בין השכבות של ההוגה, הם מוחאים לך כפיים כשזה נגמר, אתה בחוץ מחפש איזה תירוץ רק לא לחזור למרירות שמחכה לך בבית, כאילו ימים שאומנות על יומנות, אתה מלחין תאריכים ושעות בשבוע, משחק משחקים, מנהל מאבקים עם ברביות וחיילי צעצוע, ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. אז אתה נגרר לאיזה פאב והיא יושבת על הבר, וזה כבר ממש מאוחר, בערך 4:30, משחקת בשיער ואז רושם את המספר, ודווקא אז אתה נזכר בחיוך של האקסים, איך תספר עכשיו שאתה עדיין מאוהב, וזו אחת שרחוקה מכאן אלפי קילומטרים, שנתנה לך תחושה שאתה באמת מאושר, אבל זו חרדת הנטישה שהתעקשה באמת, הרי כי לא עשית לה טוב ולא הצלחת לכתוב, ובכלל יעזור עצמה מסובכת, אז באותה נקודה כשהיא כבר ארזה מזוודה אתה מרפא מידה ונותן לה ללכת, ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא, אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. Thank you. 322 דולר בחודש כמובן ההורים עם הרוב הם עוזרים לך זה עולה רק בשלווה ובחופש אבל זה עוד נושא לשיחה בינם לבינך על חשבונם ארוחה הבא את הילד של יפו הם נורא מודאגים שאתה לא ילד רגיל וזה לא רק הדגים יש איזה משהו מסריח הם עוד מקווים שתהיה איזה תלמיד מצטיין באוניברסיטת ייל תנחית אדם על השמש הרגיל בלשון הפסנתר בסלון הסמים בארון לא נותנים איזה רמז ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר מחר בבוקר נתעורר ליום חדש מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא אתה אומר זה רק ילך ויסתדר מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום עכשיו אני מחיש את צעדיי מסתכלת בחלום רואה אותי עובר בחוץ היא לא יודעת מה עובר עליי בתוך עיניה הכחולות ירח חם תלוי עכשיו היא עצובה כמוני בוודאי היא מוציאה את בגדה אוכלת לבדה תטור היא לא יודעת מה עובר עליי אומנם אין הרבה שאין לסוף אבל הסוף הזה נראה לי מכולל הולך בין האנשים ברחוב צועקו תגידו לי עכשיו אני ממשיך כאילו לא הכל עבור זה זז בבטן ואורז את לילותיי אני חושב שהאהבה שלי איתה זה הדבר הכי חשוב היא לא יודעת מה עובר עליי הסוף הזה נראה לי מכולם הולך בין האנשים ברחוב צועקו תגידו לה זז מכאן אף פעם הולך בעיר ומתבטל מגעגוע חוזר לחדר ונגמר כותב שירים ושר אותם היא לא יודעת מה עובר עליי הוא עונה בנה רבה שאין לסוף אבל הסוף הזה
תגידו לה.
את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר תאים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של העולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם. אני אוהב את הפנסים, את האורות ואת הידיים למעלה. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעלי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, הלב של האישה שאני חי איתה, תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. שקט, לשמוע את המציאות שותקת, נכנס לאוטו בלי כיוון, שם בוב מרלי הלקט. אני אוהב לנהוג דרומה, מצפה עד אלת, כביש 40 בלילה, נותן לך למפלט. אני אוהב את הגעגוע לכל מה שנעזב, זה עוזר לי להבין כלום לא מובן מאליו. אני אוהב את הנחמה שנתנה לי הבמה, כל הזדמנות שונה לפזר את הנשמה. אני אוהב את האנשים, את המשקעות, אוהב את זה לאללה. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעלי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה ללב של האישה שאני חי איתה, תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. אז מה פה חשוב? עושה בלילות החישוב, רגל אחת בבמה מנסה להיות שפוי בשינוי. זריקת השלבים הבאים ולמרות אחורי הקלעים, אני לא מחליף את החיים שלי בחיים. שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעלי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה ללב של האישה שאני חי איתה, תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה.
מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך. תראי הפכנו להיות יותר דומים, גם אם לא תרגשי, תמיד אתן לך את כל החיים. בואי אליי כמו הרוח לגליל, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, את בכל התפילות שבלב. וכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. את מבינה אותי הרבה יותר ממני, ורק איתך אני מכיר גם את עצמי. כשתחזרי כל יום תראי אותי בפתח, אהובתי, אני אומר תודה עלייך, על רגעים פשוטים שאין להם מחיר. וגם כשאת איתי אני חושב עלייך את כל החיים. בואי אליי כמו רוח לגלים, את יפה שאין מילים. שקט ללילות, בכל התפילות שבלב. בכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. בכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו,